אז מדובר על הכהן שהיה מביא את הביקורים לבית המקדש, וכשהוא היה מביא את הביקורים היה מודה להשם מתחילת עם ישראל עד היום על כל הדברים שהקדוש ברוך הוא עשה לנו. ומביא אותו הרבי מגוריה שהוא יכלכלך, זה שהקדוש ברוך הוא שצריך להודות על הקדוש ברוך הוא לא רק על השפע אלא על הכלים שהקדוש ברוך הוא נותן לנו כדי להכיל את השפע. זאת אומרת, יש כל, יש הרי אור בכלי, יש בכל דבר. אם לא תביא את המסטינג, אז לא תוכל לקבל בתוך המסטינג מרח. אם לא יהיה לך סל, לא תוכל להכניס בתוך הסל את הדברים. אז אחד הדברים שאנחנו מודים לקדוש ברוך הוא, אומר הרבי מגוריה, אותו דבר, תיתן להם, הם ילקוטון. יש אחד מהפסוקים בתורה שהם מקבלים את המן. אז הוא אומר, לא רק שהוא נתן להם, אלא הוא גם נתן להם את הילקוט, את הילקוט שבו יכולים להכניס את המן. להגיע אליה מאוד מאוד עמוקה היום דרך הרמח"ל ובבבי, להבין את ההבדל בין הטבה, השפעה של בין אדם לאדם, שזה בעצם זה סוג כלי מסוים. אומרים שעצם הכלי הוא חלק מהמסר. יש שיטה שלמה של הבנה, למשל, למה כשאתה רוצה להגיד מסר מסוים, אז לא מספיק שאתה תבחר את המסר הנכון, צריך גם לבחור את הכלי שדרכו מועבר המסר. כי עצם הכלי הוא משפיע על המסר שמועבר בתוכו. זה בצורה סתם, אם יש מסרים שאתה תרצה, יש דבר שאתה רוצה להעביר, אתה יכול לבחור או לכתוב את זה כספר, או כאתר אינטרנט, או כתוכנית טלוויזיה. עכשיו, איך שלא תבחר, כל דרך שבה תבחר, זה כבר יעצב את המסר בצורה מסוימת, ויהיה חלק מהמסר עצמו. אז אותו דבר, הקדוש ברוך הוא, אנחנו אומרים לו תודה על הכלים, שנותן לנו את הכלים, כי עצם הכלי שבתוכו אנחנו מקבלים את השפע האלוקי, הוא חלק מההשפעה, הוא חלק מהמסר. אם יש לנו כלי נכון לקבל את האור הנכון, אז האור בעצם יושב בתוך הכלי בצורה נכונה. אז אנחנו נראה היום את ה... בואו עוד מעט נגיע לגבי סוגי הטבה שונים, אז לראות את ההבדל בין הטבה של בני אדם לבן אדם, כי זה בעצם כלי גבולי של בן אדם, לבין הטבה שאנחנו רוצים וצריכים לקבל מהקדוש ברוך הוא, שזה הטבה אבל בכלי אלוקי. ואת ההבדל ביניהם, איך אנחנו מקבלים הטבה בכלי אלוקי, איך אנחנו מכינים את עצמנו לקבל את ההטבה הזאת, את הכלים שבהם בעצם ישכון האור הזך שאותו אנחנו רוצים לקבל. אז אנחנו בעצם היום מדברים, ממשיכים את הנושא של תכלית הבריאה. אנחנו מדבר על הטבע, כי בעצם הרמח"ל מדבר על תכלית הבריאה הייתה להיטיב מטובו יתברך שמו לזולתו. בעצם הרמח"ל, התכלית הראשונה שעליה מדבר הרמח"ל, שבלבד היא כבר מכניס אותנו לעומק העניין, התכלית הראשונה זה להיטיב מטובו יתברך, שזה חוק כביכול שחקוק בבריאה. החוק אומר שאחד מתכונות הטוב זה להיטיב. הקדוש ברוך הוא, מתוקף החוק הזה שהוא טוב, והוא רוצה להיטיב, הוא ברא את הבריאה על מנת להיטיב מעצמו לזולתו, שזולתו זה אנחנו, זה הנבראים. דיברנו בשיעור שעבר, הזכרנו מה שהיום אנחנו נקפוץ עליו, כבר דיברנו עליו, זה שהתכלית הזאת זה תכלית מצד הנבראים. אי אפשר ולא יאמר שהקדוש ברוך הוא יש לו תכלית, כי הוא בלתי בעל תכלית, הוא אין גבול. התכלית זה תמיד דבר גבולי, זה תמיד, אמרנו, זה תמיד, יש לזה התחלה וסוף, אנחנו, זה מהלך, זה תהליך, מה שלא שייך לו בו ולדבר עם דבר כזה. לכן כל התכלית מדברת רק מצד הנבראים עצמם. לכן, המשפט שאני רוצה להוציא מפה, התכלית היא תכלית שנתגלתה לנו, פה בעמוד בזיין למטה, התכלית היא תכלית שנתגלתה לנו לצורך כך שאנחנו נעבוד לשם התכלית. התכלית זה הגדרה, המקום שאליו אנחנו פונים. את כל המעשים אנחנו מכוונים לשם השגת התכלית הזאת. זה בעצם התכלית. התכלית זה מה? הקדוש ברוך הוא כביכול התלבש בגבול שזה העולם. האין סוף התלבש בתוך סוף, ובתוך הסוף הזה, הסוף הזה זה אנחנו חלק מהמציאות הסופית הזאת. ובתוך המציאות הסופית הזאת הוא טבע כביכול נון צדיק. שאם אתם תלכו לנו צדיק הזה, אז אתם תגיעו אליי. אבל אני כמובן הרבה מעל כל נון צדיק, זה לא תכלית מבחינתי. אני, ואי אפשר אפילו לדבר על מה התכלית שלשמה ברא את העולם, הקדוש ברוך הוא אין לנו השגה בזה. אלא מה הוא גילה לנו את הנון צדיק הזה, שאם אנחנו מתקרב לנון צדיק, והיום אנחנו קצת נראה איך אנחנו, למה כשאנחנו הולכים בתוך, לכיוון הנון צדיק הזה שהוא טבע בתוך הבריאה, אז איך בעצם זה קרב אותנו אליו. לכן הוא אומר, אני בד האמת, מצד האמת, מדוע הוא ברא? זאת לא יודעים, אין לנו מושג למה הוא ברא. הוא אין סוף, אין לו תכלית. אבל זאת יודעים אנו את הטעם שגילו לנו חז"ל, שהבריאה לשם ההטבה מטובו יתברך שמו לזולתו. שהבריאה לשם ההטבה מטובו יתברך שמו לזולתו, שזה שהוא רוצה להיטיב, היא בסוד גילוי מידותיו. זאת אומרת, התגלתה לנו מידה מסוימת בקדוש ברוך הוא, ומידה, מידה זה קודם כל מה זה מידה? מידה זה גבול. כל מידה זה עניין של גבול. לשמה הוא גילה את מידותיו, הוא לא גילה זאת לריח חס וחלילה, אלא בכדי שאנחנו נדבק את עצמנו בהם, זאת אומרת, אנחנו נשנה את המידות שלנו לפי המידות שלו, ועל ידי זה תיתכן דבקות, בגלל הכלל שמתי שיהיה דברים קרובים, שהצורה שלהם היא דומה. ולכן כשאנחנו נבנה את המידות שלנו ונעצב את המידות שלנו לפי המידות של הבורא, אז בעצם אנחנו נתקרב וזה בעצם התכלית שלנו. ואז הוא אומר ככה, אז בעצם הסיבה שהוא גילה את המידות, שזה הגבול, זה כדי שיהיה לנו כלי, דרך, שבו אנחנו יכולים לדבק בו. ואמרנו לראש, מה זה בו? לדבק באין גבול. ולכן אמרנו שהמידה, המדידה שהוא מדע את עצמו, זה להוות כלי בתוך הבריאה, שדרכה אנחנו מגיעים לבחינה שהיא בעצם מעל הגבולות ומעל התכלית, מעל התכלית. לכן הוא אומר, ואז בעצם זה מביא אותנו ללימוד שלם על כל התורה כולה.
מידה זה גם
כלי בעצם? ודאי. כל כלי זה תמיד דבר גבולי. דבר גבולי. כלי צריך להכיל משהו, כלי מכיל משהו. ואז אני אשאל את השאלה, שאלת השאלות. לכאורה כל כלי, כל מידה, כל גבול, הוא בעל הגדרה, הוא בעל גבול. איך יכולה מידה, כן? אפילו מידה טובה, אבל כל עוד היא מידה שהיא גבולית, להביא אותנו למקום שהוא מעל הגבול. זאת אומרת, מה שהמאמר, המאמר הקדוש ברוך הוא ברא בריאה, הוא לגמרי מעל הבריאה, אין לו תכלית. בתוך הבריאה הוא נתן לנו צדיקים. צדיקים זה מה זה? זה בעצם מידות שהוא מדד, מידות כמו להיטיב, כן? או מידות כמו רחום, או מידות כמו חנון, או מידות כמו כל מיני מידות. והמידות האלה הם כיכול נוצר, כשאם אנחנו נגיע אליו מתוך העולם הגבולי, אז פתאום נוצר קשר. זה שאלת השאלה, איך יכול להיווצר קשר למשהו גבולי, למשהו שהוא אין גבולי? איפה נקודת החפיפה, איפה נקודת ההשקה? ואז בעצם מגלה לנו, מדבר בדבר, מדבר על מה שאנחנו כבר הזכרנו בשיעור הקודם, אבל בעצם מתאר לנו את האופן של ההבנה שמביא אותנו לקראת ההבנה הסופית שלה אנחנו רוצים להגיע היום, של להבין מה זה כלי אלוקי. זאת אומרת, יש לנו כלים אנושיים שמכילים אור, מכילים שפע. יש לנו מה זאת כלים אלוקיים שגם כן מכילים אור, ומה ההבדל ביניהם. עכשיו אנחנו מתחילים להבין שיש מידות אלוקיות שהן בתוך עולם הגבול, שאם אנחנו מתבקים בהן זה מחבר אותנו לעולם שהוא אין פה. עכשיו אנחנו נעשה להבין על בסיס מה שאמרנו שהוא שעבר, איך זה מתאפשר. ואיך זה מתאפשר. וזה נגלה העומק שבארנו בשיעור הקודם. שמה? שגילוי ההטבה לשם הדבקות, ההידבקות, הרבורי, איננה גילוי של הטבה כהטבה. אלא גילוי של הטבה כהך התמצא, ככלי לשלילת העני. זאת אומרת, אמרנו שבכל דבר אנחנו יכולים להסתכל העולם, עולם הדעת שלנו, תפיסת הדעת שלנו, את העולם מתאמן תמיד דבר והיפוכו. הסתכלנו בשיעור שעבר שבכל דבר אנחנו יכולים להסתכל מצד החיוב שבו, מצד השלילה שבו. אז אמרנו שמידת ההטבה אנחנו יכולים להסתכל מצד החיוב, איזה יופי זה להיטיב וכמה טוב זה עושה בעולם ואיזה בניין בנפש זה עושה, זה מצד הצד החיובי, כביכול מצד החיוב של ההטבה. ומצד השלילה, אמרנו שהסתכלות מצד השלילה זה בעצם חוכמה של הצילות, של עולם הצילות, זה חוכמה של איך אני מבטל את עצמי כדי להסיר את המסך כדי להידבק בבורא. אז אמרנו שהסתכלות מצד החוכמה של עולם הצילות ולראות שההטבה היא בעצם כלי כדי לצמצם את עצמי. כי הרע, אפשר לעשות טוב לשני, וההפוך של לעשות טוב זה לדאוג לעצמי, או לעשות רע. ואמרנו שלדאוג לעצמי ולעשות רע, הלדאוג לעצמי זה השורש של לעשות, של לעשות רע. אם האדם יטיב לזולתו, בעצם על ידי זה מבטל את הרצון שלו לדאוג לעצמו, הוא בעצם קוטש את העני, על ידי קדישת העני הוא בעצם קוטש את המסך ומגיע לדבקות. אז מה אנחנו רואים פה? אנחנו רואים פה שלפי העומק שמתבהר, אם היינו מגדירים את המידה רק כמידה חיובית, אני בפסקה השלישית, להיטיב כפשוטו, הרי שזו מידה גבולית. כן? ואם כן, השאלה במקומה עומדת, איך על ידי דבקות במידה גבולית אפשר לדבק בנסות ברוך הוא? אבל לפי מה שבערנו ביתר עומק, שבחינת גילוי המידה היא רק כלי, איך יודעים? זה היא רק כלי כדי לשלול את העני. הרי שכשאדם שולל את העני שלו, הוא לא רק דווח מכוח המידה, זאת אומרת, הוא לא דווק בגבול. המידה הגבולית נעשתה כלי כדי לקטוש את הגבול של עצמו, ואז על ידי זה אין חציצה לבינו לבין סוף, ואז יוצא שאז יש אפשרות של דבקות בעולם שהוא ללא גבול. אז אמרנו שכל המידות שמדד הקדוש ברוך הוא בתוך עולם, למשל לימוד התורה, כן? זה גם כגבולות. כל התורה כולה היא כולה מידות, כן? כל תרייג המצוות זה הכל תרייג של מידות, כן? כל אוכל, אתה יכול לאכול מפה עד לפה, זה כשר, זה לא כשר, כמה מעשר, כמה לא מעשר, הכל זה בעניין של מידות, הכל מידות שהקדוש ברוך הוא גילה בתוך העולם, שאם האדם דבק רק במידה עצמה, אז הוא יכול להישאר בעולם של גבול, אבל הוא מבין שכל המידות שמדד הקדוש ברוך הוא בעולם, כל ההוראות הקטנות שהוא נתן לנו בתוך העולם, יש בהם את הצד הגבול שבהם את המידה שבהם, שזה חלק מהכונה. יחד עם זה, כל אחת מהמידות האלה, אם האדם דבק במידה מבלי לראות ומבלי לדעת, זה בעצם גורם לקטישה של העני שלו, ועל ידי זה, זה גורם לו לחיבור לעולם של הלכות. ואז בעצם זה פתרון לשאלה איך על ידי מגיע, איפה חיבור בין הוראות בעולם גבולי ובין מציאות שאין גבולי. אז החוכמה של הבורא הייתה שבכל מידה ומידה שהוא מדד בתוך העולם, מבלי משים, כשאדם מודד את המידה הזאת בתוך נפשו, מבלי משים, זה בעצם בונה בחינה של קטישה, של עיון באלף של העני שלו, על ידי זה, על ידי הקטישה של העצמי שלו, זה עוזר לו בעצם להתאבק באותו עולם שהוא מדד.
גם בהלכות מצרות, גם בהלכות פשוטות,
כל הלכה, כן.
זה מגיד הלכה של נטילת ידיים.
נטילת ידיים, כן. זה שלוש פעמים. אז זהו, אנחנו לא, אין לנו את העוצמה של ההבנה. בעניין של הטבה אנחנו יכולים לראות את זה אחד אחד. אפשר לראות את זה גם בסתם דברים. ברכה לפני האוכל. תברך לפני האוכל, למה? אז אתה אומר, אתה מברך לפני האוכל, אופה, עצרת. אתה לא נכנס לשום דבר
למרות שמישהו נגיד שהוא דתי מבית ושגרה כזאת, אז השאלה אם זה עושה לו באמת את ההיביישן, את העצירה הזאת, או שזה...
אז אמרנו, אם האדם מודע לזה, אז על אחת כמה וכמה, אבל גם אם האדם לא מודע לזה, עצם זה שהוא לפני שהוא אוכל את התפוח, הוא עושה איזשהו אקט של עצירה, ואפילו אם הוא לא חושב על זה, אבל עצם העצירה זה כבר בונה משהו אחר בנפש, זה בונה החיבור בינו לבינה, כן? יש הלכות של מתי, מידות, עד כמה... עצם זה שאדם עכשיו הוא לא יכול, כן? יש זמן שהוא עם אשתו פיזית ויש זמן שהוא חייב להיות עם אשתו לא בצורה פיזית, אז בין אם הוא חושב על זה ובין אם לא, זה כבר בונה איזשהו מקום בנפש של אתה לא עושה מה שאתה רוצה, וזה כבר גורם להתקדשות עצם זה שהוא בעצם מתעלה קצת מעל המציאות החומרית שלו, הפיזית שלו, הרגשית שלו, הנפשית שלו, זאת אומרת זה בלי משים גורם לו בעצם לבנות מימד אחר בנפש. ומהו המימד הזה? זה מימד על גבולי. הוא דבק בעולם בהוראות הגבוליות, ועל ידי הדבקות במידות הגבוליות, מבלי משים, הוא גם בונה מימד שהוא על גבולי בתוך הנפש שלו, שבתוכו. והמימד העל גבולי הזה הוא כלי. כשם שיש כלי גבולי, ככה אמרנו לפי בלבבי, נאמר אותנו שעיקר הלימוד של בלבבי, שיש לנו כלים גבוליים בנפש, זה כלים של יש, וכשם שיש לנו כלים גבוליים בנפש, אנחנו מאמינים שהעין הוא נברא, הלא הוא קיים, הוא לא עין מופשט, אלא עין הוא כלי שקיים בנפש, אז כשם שיש לנו כלים גבוליים בנפש, יש לנו כלים אין גבוליים בנפש. הכלים האין גבוליים בנפש הם כלים שמכילים אין סוף, זה אור אין סוף של הנפש. וזה מה שאנחנו מבקשים, צריכים להודות לקדוש ברוך הוא, שהוא מחלקלך, שהוא חוזר לנו לבנות את הכלים בנפש, שאחד הכלים הזה זה הכלי להכיל אור אינסופי בנפש, שהוא שוב, זה בד בבד עם הכלים הגבוליים, זה בעצם הצד השני שאנחנו יכולים לא להרגיש והם נבנים אצלנו, ואם אנחנו להפך שמים אליהם לב ומרגישים אותם, אנחנו יכולים לפתח אותם וממש להשתמש בהם כדי להגיע לאותו עולם שהוא בלתי גבולי.
זה דבר והיפוכו, כאילו הכלי של
כלי שהוא אין גבולי.
שהוא אין גבולי.
נכון, 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 נכון. זה
או בלתי נתפס,
נכון. נכון, ותכף אנחנו נגיע לראות את זה ממש בדיבור על ההנתבה של הבורא, זה ממש מתבהר קצת יותר בפרש. נמצא אם כן, שזו אינה הידבקות בגבול, ההידבקות במידות של הבורא, כן? ההידבקות במידה, זה לא הידבקות במידה, אלא זה הידבקות, אלא הידבקות במידה היא רק כלי לשלילת האני, האני, ואז באופן דנימלא, זאת אומרת, אפילו בלי לשים לב, הנברא מצד עצם ההווייתו דבוק באינסוף. זה בעצם האור של התורה. זה האור של התורה, שהתורה היא בעצם אוסף גם של מידות בפה, של טקסט, וגם מידות ברגש, וגם מידות במחשבה, וגם מידות בגוף. כשאם אדם מודד אותם, אז באופן דנימלא הוא מתחיל להידבק באותו עולם האינסופי. הלאה. והנה תראה, הוא ממשיך. כי הוא, אומר הרמח"ל, זה דיבור של הרמח"ל, והנה תראה, כי הוא לבדו התברך שמו, הוא השלמות האמיתי המשולל מכל החסרונות, ואין שלמות אחר כמוהו כלל. אומר לנו הרמח"ל, שהמציאות היחידה שבה אין חיסרון כלל, זה רק הבורא התברך שמו. כל נברא ונברא, מצד עצם היותו נברא, הוא כבר מציאות של חסר, מציאות של חלוקה, של גבולות, לכן הוא לא שלם. נמצא, אומר הרמח"ל, שכל שלמות שידומה, כל שלמות אחרת, חוץ משלמותו יתברך שמו, הנה איננו שלמות אמיתית, אלא רק הוא יקרא שלמות בערך לעניין חסר ממנו. הוא רק שלם יחסית לדבר שהוא פחות שלם, אך השלמות בהחלט אינו אלא שלמותו יתברך שמו. על זה מתעכב קצת הבלבבית, כי לבלבבי יש לימוד שלם שהוא לא נמצא פה בספר, הוא נמצא במקום אחר שהוא הביא שיעורים, הוא הביא שיעור על מקרא על מסירות נפש, ובשיעור על מסירות נפש הוא הזכיר שלכאורה כדי להגיע לשלמות האמיתית אז אדם צריך להיות לגמרי לגמרי משולל מכל ה ציות מכל הגבוליות שלו, כי אחרת הוא אף פעם לא יהיה שלם לגמרי.
יש דבר כזה להגיע
לשלמות האמיתית. וזהו, ואז בעצם זה יהיה קיים רק בסוף. לכן האדם, זה אותם שיעורים על הבדל בין הפילוסופיה של המזרח לבין היהדות. אז לכאורה לפי הפילוסופיה של המזרח, להגיע לאחד באמת, להגיע לחיבור עם האינסוף, זה לא יכול להיות בתוך גוף. זה לא יכול להיות בתוך מציאות של חיים, זה חייב להיות על ידי ניתוק מוחלט מהמציאות הרפנית, ולכן זה חייב להיות רק בעתיד לבוא, רק בסוף המוחלט. שאין כן, כשאדם בעצם מוסר את נפשו לדרך, מה זה מוסר את נפשו לדרך? הוא אומר, הבריאה היא בנויה בצורה של התורה היא הבלופרינט, היא התוכנית של הבריאה. ואם התורה היא התוכנית של הבריאה, אם אני בעצם מתמסר כביכול, מתמסר, devotion, כן? מתמסר אל הדרך, אל הסולם, יש סולם שבעצם מוצב מהשמיים, זה פרשת השבוע, פרשת הצווים. זה סולם ש יש סולם שמוצב מהשמיים על הארץ. זה מוזכר פה שם, אז הסולם המוצב על הארץ, למה? כי הוא מגיע מהשמיים. אם הוא לא היה מגיע מהשמיים, אז כל מה שיוצא מהארץ לעולם לא יוכל להגיע לשמיים, כי זה תמיד דבר שהוא, המקור שלו הוא ארצי, השורש שלו הוא ארצי, ולכן הוא תמיד יהיה, לכן כל דבר שיוצא ממוח של בן אדם, מרצון, או מוח, או מחשבה, או רגש של בן אדם, לעולם הוא לא יכול להגיע לשלמות. לעולם הוא לא יכול להגיע לשלמות, כי תמיד הוא נובע מהשורש שלו הוא דבר חסר. אבל ברגע שהסולם הוא מוצב ארצה, זאת אומרת שהתחילה שלו בשמיים, הדרך שלי לעלות לקומה השנייה הוא מסולם שהורידו לי מהקומה השנייה. אז אני מבין שהסולם הזה הוא, אני עכשיו בדיבושן על הסולם. אני מוסר את נפשי על הסולם, ולכן כל שלב שאני נמצא על הסולם, אני כרגע, בעודי בעולם חסר, דבוק בשלם. זאת אומרת, זה מציאות של אפשרות, וזה חלק ממה ש... תכף אנחנו אולי נגיע פה, שאף על פי שהשלם, השלם המוחלט זה הוא יתברך שמו, אבל יש דרגות, כביכול בחינות של שלמות, שטבע הקדוש ברוך הוא בתוך הבריאה, שאומנם לא, למשל עיגול זה צורה שלמה. אף על פי שכמובן זה לא השלם המוחלט, זה רק ציור על דף, שהוא דו-ממדי, אבל יש בו בחינה של שלם. לכן, ברגע שאני מבין שיש דרך, יש דרך שהורדה מלמעלה לתוך העולם, לתוך סולם, ואני מבין שהסולם הזה לוקח אותי למעלה. הסולם, כפי שאמרנו, זה אותה מידות שהקדוש ברוך הוא מדד מתוך הבריאה, שכל מידה כזאת היא בחינה של שלמות. היא דמיון של שלמות של מעלה, לכן כל עיגול כזה, שאף על פי שהוא נמצא בעולם חסר, הוא שלב שאם אני עומד על הסולם עכשיו, אף על פי שאני בעולם התחתון, אבל אני עכשיו מדדתי את עצמי במידה הזאת שמדד הקדוש ברוך הוא מלמעלה, ואמרנו שמבלי לשים לב, ברגע שאני מודד את עצמי במידה הזאת, אז היא כבר פותח לי איזשהו סולם למציאות האינסופית. ולכן בעודי בתוך המציאות הזאת, ברגע שאני עומד על הסולם, אני עכשיו דבוק עם השלם העליון.
כן, אני חייב להגיד, זה כאילו שנגיד הסולם הזה צבוע באדום, כל מי שנוגע בו נשאר לו כתם אדום, זה לא משנה אם הוא נוגע בשלב הראשון או התחתון או העליון, תמיד הוא ידבק בצבע האדום, שזה המהות של הסולם הזה.
אז עכשיו הוא אומר פה מבואר שיש שני מושגים של שלמות, יש שלמות מוחלטת ויש שלמות יחסית, בערכים, משתמש במילה בערכים, זה שלמות יחסית. שלמות מוחלטת זה רק אין סוף ברוך הוא. מה שאין כן הנברא, יש לו שלמות יחסית, יש לו שלמות ביחס. בערך אל כל פעם הוא יכול לעלות במדרגות של השלמות. לפי זה, ההגדרה של נברא כשלם, שאנחנו רואים האדם השלם, אין הכוונה כפשוטו של האדם שלם, כי שלם יש רק הבורא ברך שלו. אלא שהגדרת השלם היא הגדרה יחסית. אז הוא אומר, אם כן, לכאורה אתה לא יכול להגיד עליו שהוא שלם, כי אם הוא לא שלם מוחלט, אז אתה לא יכול להגיד על אדם שהוא אדם שלם. אז זה שקר, לכאורה זה למה אנחנו מגדירים אותו כאדם השלם? התורה אומרת, האדם השלם, חז"ל אומרים, האדם השלם, הוא הרי לא שלם באמת, אלא שבעומק הדברים יש טעם נוסף, למה לכל שלם יחסי קוראים שלם, אף על פי שהוא לא שלם המוחלט. התכלית היא להידבק בשלם המוחלט, כפי שהאינסוף הוא השלם. בכלל ידוע כדי להידבק צריך להידמות, אנחנו צריכים להידמות למידות. אם כן, איך ייתכן שחסר להידבק בשלם? הרי הם לא דומים והם לא שווים. כאן מגיע הסוד של השלמות היחסית. האינסוף ברוך הוא השלם לכל מיני שלמות, והנברא הוא שלם, הוא היה רק יחסי. אז הוא אומר ככה, שלם זו תפיסה של שלמות, אני בפסקה רביעית בדף צדיק. הרגשה של שלמות. הנברא מצד היתו בעל גבול בערך המדרגה, יחסית למדרגה שבה הוא נמצא, כאשר הוא משלים את החסר מצד תפיסתו הוא חש שלמות. כן, כשאתה שר שיר, אי דה דה, אי דה דה, אי דה דה דה, אי דה דה, אי דה דה, אי דה דה דה, אי דה דה דה, אי פאק, אתה גומר את הזה, יש הרגשה של שלמות. אם היית מפסיק את זה באמצע, היית מרגיש חסר. זאת אומרת, יש לנו בלב הרגשה שאתה מהדהד לך, כן, שמישהו עושה שר משהו הרמוני, זה מהדהד לך שפום, זה נסגר, יש בלב הרגשה של שלמות. זה מה שאומר, יש תפיסה בנפש של שלמות.
חייבת להיות, אחרת לא היה לנו שום רצון להידבק בשלמות הזה.
נכון, זה הכלי. אחד השאלות הרי שאומרים, שואלים על... על אחד הטענות על האדם שרוצה, שמחפש אלוקות, זה שזה נובע מחוסר יכולתו של האדם. ניטשה, מה אמר ניטשה בכל החבר'ה של הפילוסופיה של הזמן החדש, שאדם מתוך איזשהו גם בנפש שהוא לא יכול להרגיש שאין משהו מעבר, אז הוא יצר את המושג הזה שנקרא אלוקות, השלמות. הוא ייצר בשכל את מושג השלמות מתוך דפיקות אנושית שלא יכולה לחיות מבלי להרגיש שיש משהו מעבר, שיש משהו שלם בעולם. ובעצם הם אומרים דבר מאוד מאוד נכון, אבל מסתכלים עליו מהצד ההפוך.
כן, בדיוק.
שהכלי העיקרי שהקדוש ברוך הוא נטע בתוך בני אדם, זה את הרגשת השלמות הזאת. שזה בעצם הצורך להרגיש שלם, אז אתה מחפש במוזיקה, אתה מחפש באומנות. מה זה האומנות?
באהבה, הדבר ראשון.
באהבה, בחינוך, בהכל. אתה מחפש לראות, וכל פעם שאתה שומע שיר שלם, ציור שלם, אתה רואה את זה שלם, זה מעדד לך, וואו, זה מעדד לך שלמות. והצורך הזה בנפש הוא הכלי העיקרי שמדבק אותנו על הבורא. זה בעצם אז הצורך הזה, זה לא דפיקות אנושית, אלא זה בעצם עיקר הכלי. חומרים שחזר אומרים לנו שהאדם הראשון, הנחש התקלל אחרי שהוא הכתיא את האדם הראשון, שחטפו לו את הידיים ואת הרגליים, ואמרו לו שעכשיו הוא יאכל עפר. אז השאלה של המז, זה הרי זה ברכה. אם הוא יכול לאכול עפר, אז לא חסר עפר. עפר כאילו יש המון המון המון. אז לא חסר לו כביכול כלום. אז אומרים, לא, זה עיקר הכללה. שהצרכים שניתנו באדם, הם הכלי שכדי שאדם דרך הצרכים, דרך החוסר, אז הוא יחפש את השלם שיכול להשלים לו את החוסר, על ידי חיפוש השלם הוא יגיע אל השלם, אל מי שאמר בעל העולם. הקדוש ברוך הוא שלא רוצה את הנחש, אמר לו, לא, לקח מה שאתה צריך. כשהם יוסיפו בגמרא על הדיון בגמרא, האם כשמתפללים לגשם, מתי זה טוב? שאיך שמתפללים הגשר יורד, או שמתפללים רק אחרי יומיים הגשר יורד? זה יותר כביכול, יש בזה יותר בחינה ראויה שהקדוש ברוך הוא לא נותן לי ישר, כי אם הוא נותן ישר מי שמבקש את זה משהו, די, הוא לא רוצה לראות אותך, תנו לו מה, המלך אומר למי שבא, תנו לו מה שרוצה גם. זאת אומרת שמה לא שעומדים אותנו, שעצם הצורך של האדם, החוסר שבאדם, שמתוקף החוסר הזה הוא מחפש את השלם שישלים אותו, זה בעצם הקשר, זה הקשר שנוצר בין הנברא חסר לבין השלם. אז פה בעצם אנחנו רואים שהצורך בשלמות, השלמות היחסית הזאת, זה המדרגות בסולם. כל מדרגה בסולם זה שאתה מוציא שלם קצת יותר שלם, קצת יותר גבוה, קצת יותר גבוה, עד שאתה מגיע לשלם העיקרי. אז הוא אומר ככה, אז שלם זה תפיסה של שלמות, זה הרגשה של שלמות בנפש. והנברא מצד להיותו בעל גבול, כאשר הוא משלים את החסר, מצפת תפיסתו הוא חש שלמות. וזה לא רק הגדרה של שלמות יחסית, כפשוטו, שבערך לחסר יותר למטה הוא שלם, אלא זו הכרת דבר כשלם. זאת אומרת, מהדהד בו השלמות האינסופית, מהדהדת בו ההרגשה האינסופית. ואז מצד מדרגתו, מצד תפיסתו שמצד בתוך הגבול, הדבר מוגדר כשלם. הוא חש את הדבר כשלם, הוא תפס אותו כשלם. על אף שבוודאי יודע שהשלמות האמיתית הוא אינסוף, אבל מחמת להיות האינסוף ברוך הוא רק או מקיף לאדם, כי אם יאיר בו השלמות המוחלטת, אז זה יפוצץ לו את כל מה שהוא, את כל הסופיות שבו, כי השלמות האמיתית, השלם האמיתי, הוא אין גבולות. אז שלם לגמרי בלי גבולות, זה יפוצץ את האדם לגמרי. זה לכן זה חייב להיות תמיד אור מקיף. אבל מצד תפיסת האור הפנימי שבנפש, מדרגת הנפש, הוא חש שהמדרגה הזאת היא שלמות בערכו, זה נתפס כשלמות. ואם לרוב האדם יאמר, כן זה טעות, זה לא אמיתי, זה לא שלמות אמיתית, זה רק חלקית, חס ושלום לומר כן. כך הקדוש ברוך הוא הטביע את טבע היצירה, וזאת צורת הנבראים, שמה? שהקדוש ברוך הוא חתם עליהם את החותם שלו של השלמות, שהוא אמת ופעולתו אמת, ואם כן, בערך יחסי למצב שבו האדם נמצא, הוא דבק כרגע באינסוף בשלם. זאת אומרת, וזה שוב מחזיר אותנו. הקדוש ברוך הוא בנה פה מדרגות סולם של שלמות, שהאדם, אתה יכול להגיד על כל מידה ומידה, מה פתאום, זה מידה גבולית. אתה לא יכול להגיד שמתוקף המידה הגבולית הזאת של להיטיב או לקיים מצווה כזאת או אחרת, או להגיד פסוק כזה או אחר, מה הקשר בין דבר גבולי זה? מה הקשר בין הלכה כזאת? איך יכול להיות שהדברים המצומצמים הגבולים האלה הם מחברים לאינסוף? הרי זה ביגור לחשוב את החומר לא, אלא מתוקף זה שכל מדרגה בסולם היא שלמות בפני עצמה, אז מהדהדת בשלמות האינסופית, ועצם זה שאדם תמיד כרגע דבק בסולם הזה של השלמות, כרגע בעיר בו האור של השלם האינסופי. ואז הוא ממשיך ומסלסל את זה ככה. צריך להבין את הדברים בדקות, בניואנסים הדקים שלהם, כי בפשיטות, העין החיצונית, זה נראה כניסיון הגדרה בלבד, כאיזו הגדרה חיצונית. אבל כל זה רק כשאדם משיג את הדברים דרך השכל, אז נראה לו כאיזה מין תירוץ כזה, כהלבשה, כאונס שהוא גבולי. ואז נראה לו שזה ניסיון ניסוח בלבד, אבל כאשר חש את האדם חש את הדברים בלב, וכל אומן חש את זה, כן, שכל זה האומנות, זה להשתמש בצד של האומן, צד של השלמים, ויש לנו שני תצליק לשני הצדדים בנפש, הצד של החיתוך האנליטי, ויש לנו את הצד של השלמות שבנפש. והאומנים הם אלה שבעצם מרגישים בלב את השלמות שלה בדבר. זה עושה את האדם אומן כשהוא, יש אדם ששומע מוזיקה, ויש אדם אחר ששומע מוזיקה. אדם אחד שומע שקרה פה עכשיו משהו שלם, אדם שני הוא לא שומע רק את התווים, הוא רק שומע רק את החיצוניות של הדברים האלה. נמצא אם כאן שאתה
יכול לתפוס את השלמות של היצירה.
כן, מהדהד בו השלם של הדבר. נמצא אם כן שאתה הדבר שהקדוש ברוך הוא יוצר נבראים שתופסים את עצמם מצד אותם נבראים כשלמים, כהרגשת שלמות, וכדי שיהיה כלי להידבקות בשלם האמיתי, שזה אינסוף ברוך הוא. ואז הוא אומר שבדבר הזה יש בו נקודת סיכון גדולה, שאם האדם ישתמש רק בצד השלם שבנפש, אז הוא יחשוב שהוא שלם, הוא ירגיש שהוא שלם, ואז הוא לא יצפה להמשיך השתלמות. הרי אנחנו בסופו של דבר נמצאים פה בשביל ההשתלמות, ולכן אנחנו חייבים כל הזמן את ההלוך ושוב הזה, רצו ושוב בנפש. אני צריך להרגיש את השלמות, אבל אז אני צריך להגיד, לצאת ולהרגיש, לא, זה רק שלמות יחסית, יש לי עוד הרבה, ולכן אני צריך לפעול עוד כדי להמשיך לעשות את העבודה השנייה, שזה ההשתלמות. אז אני צריך כל הזמן לדבוק בהשתלמות, ואז בשלמות. בהשתלמות ובשלמות.
אבל מאוד חשוב באמת להכיר בערך של השלמות, לא רק להיות מתוסכל ולהיות בהשתלמות, אז תגיד, רק לעצור.
ההכרה של השלמות זה בעצם השתי מידות של אדם, איזהו השיר השמח בחלקו. איזהו, מה זה השמח בחלקו? שהוא יכול לא רק להיות בבקרה, בביקורת עצמית של כמה אני חסר וכמה אני בזה, זה חלק מהעבודה, זה ההשתלמות. להכיר כמה שאני עוד גרוע וכמה שעוד יש לי ללכת ואיזה מידות רעות יש לי וכמה עוד חסר לי בשביל אפילו מידה אחת, כן, אפילו להיטיב, אפילו להיות חנון, אפילו להיות רחום, כמה אני רחוק, כמה אני רחוק. זה יש לזה זמן, ויחד עם זה יש לזה זמן להגיד וואו, תראה איזה דבר יפה עשיתי ואיזה שלמות יש בתוך המעשים שלי, השיר השמח בחלקו. אז אנחנו נזכיר עוד עכשיו את מה שאנחנו ניגע בו אולי בשיעור הבא. על כן ביות חפצו יתברך שמו, וזה מילים של הרמח"ל, על כן ביות חפצו יתברך שמו להיטיב לזולתו, לא יספיק לו ביותו מיטיב קצת טוב, הוא אין סוף, אלא ביותו מיטיב תכלית הטוב שאפשר לבריאים שיקבלו. הרי הוא ברא אותנו כדי להיטיב לנו, הוא רוצה לתת לנו. אז לא מספיק לו כשייתן לנו רק קצת, אלא הוא רוצה לתת לנו כל מה שאפשר, שכל מה שברואים יכולים לקבל. הרי הם לא יכולים לקבל הכל, כי אז הם יתבטלו מהמציאות שלהם. אז כמה שיכול לתת להם מבלי שיתבטלו, זה מה שהוא רוצה לתת להם. וביותו הוא לבדו יתברך שמו הטוב האמיתי, הרי הוא תכלית הטוב, לא יסתפק חפצו הטוב, אלא ביתו מענה לזולתו, בטוב ההוא עצמו, שהוא בו יתברך שמו מצד עצמו. עכשיו, הבלבא מתכף יתעכב על זה מאוד, על המשפט הזה. לא מספיק לו, לא יסתפק חפצו הטוב, הוא רוצה להיטיב, אלא ביותו מענה לזולתו, שזה אנחנו, בטוב ההוא עצמו, שהוא בו יתברך שמו מצד עצמו, שהוא הטוב השלם והאמיתי. זאת אומרת, הוא רוצה להיטיב לנו הטבה, אבל זה לא סתם הטבה. אלא זה התאווה עצמית, את עצם הטוב שבו. בלבד הרי אוהב מאוד את המילה עצם, אני מחפש קודם כל הזמן את העצם. אז עכשיו...
זה לא טוב, כאילו חיצוני לך כך איזשהו טוב, אלא זה הטוב של עצמי הוא טוב.
את עצם הטוב הוא רוצה להעביר לנו. ועכשיו, מה זה עצם הטוב? זה יחבר אותנו, תכף אנחנו נגיד את זה בקצרה, אבל זה יחבר אותנו אל ההבנה שאיתה אנחנו רוצים, התחלנו ואליה אנחנו רוצים להגיע, שלהבין מה זה עצם הטוב. אז קודם כל, כבר אמרנו שהקדוש ברוך הוא אין סופי, והוא רוצה לתת לנו את כל מה שהאין סוף יכול לתת. מה הוא רוצה לתת את עצמו? שזה השיא של, 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 של מה שהוא יכול לתת לנו. את האין סוף. הוא אין סופי, ולכן מה שהוא רוצה לתת לנו זה דבר אין סופי. אבל כפי שאמר לנו, הוא לא יכול לתת לברואים הטבה אין סופית, כי אז הם יתבטלו. אז חייב להיות פה עכשיו אפשרות. כן? אמרנו כך, עוד פעם. יש לנו מציאות אינסופית, זה הבורא יתברך שמו, שהוא עצם הטוב. טוב אינסופי. אנחנו, הוא ברא אותנו, כדי שיוכל לתת לנו את האינסוף טוב הזה. רק מה? אנחנו גבולים. אז אם הוא עכשיו יתת לנו את כל האינסוף טוב הזה, אז יבטל אותנו מהמציאות. אז יש פה בעצם ניסיון שהוא יכול בשכל בלתי אפשרי. כי הוא רוצה לתת לנו את כל מה שהוא יכול, אבל הוא לא יכול לתת לנו כל מה שיכול, כי אנחנו גבוליים, אנחנו לא יכולים להכיל את האינסוף טוב, לכאורה. אבל כנראה שהוא הרי אינסוף, אז הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה. ולכן יש דרך שבה הוא יכול להעביר לנו שאנחנו נבראים גבוליים אינסוף בתוך עטיפה סופית. עוד פעם, הוא רוצה לתת לנו את האין סוף, אבל לכאורה בפשטות, אם הוא ישפיע לנו את כל האין סוף הזה, זה פשוט יבטל את הגבול שבאנו אנחנו יבטל מהמציאות. לכן מה הוא עשה? הוא בעצם מעביר לנו כביכול טיפין טיפין כביכול של אין סוף ארוז בתוך סוכריות סופיות. זה בעצם מה שבלבבי הולך תכף לספר לנו. ומה זה הסוכריות האלה? זה כלי של עולם של הצילות, כלי של עין. כלי של עין, כלים סופיים, כלים של סופיים, כי זה בעצם העין אמרנו, הוא נברא, הוא סופי, לכן יש, הוא יכלכלך, הוא נותן לנו את הכלים, שדרכם אנחנו יכולים להכיל את האור האינסופי שהוא רוצה בעצם לתת לנו לפתוח.
אוקיי, ומה עם הכלים שהם לא בסוד העין, אלא הכלים של היד, וזה הוא נותן לנו?
אז אנחנו לומדים שזה בעצם אותו כלי, כשהוא מוכיל את שני הצדדים ביחד.
אוקיי.
הוא כלי דו צדדי, אנחנו יכולים להסתכל עליו מצד העין. שבו אנחנו יכולים להסתכל עליו מצד העין שלו. אבל הרעיון הכללי, ועל זה גם דיברתי מתקן בהמשך הדרך, זה להבין שהכלים, הכלים הגבולים שהקדוש ברוך הוא מדד בתוך הבריאה, הם מכילים אור בלתי בגבול. וזה בעצם ההבנה שלנו, שלעומת הטבה של בן אדם שנותן לנו הטבה גבולית עם כלי גבולי, הטבה של הבורא זה בעצם נותן לנו הטבה שהיא עם כלי שהיא לכאורה גבולית, אבל הוא מכיל בתוכו אור אינסוף. בעזרת השם אנחנו בשיעור הבא.
אני חושב שזה קצת את הרעיון האחרון הזה.